סיור קולי ביפו, מסלול העיר העתיקה, מסע אל האגדות ואל ההיסטוריה המפוארת של יפו העתיקה. הפעלת הסיור הקולי פשוטה מאוד. כל שעליכם לעשות הוא להסתכל במפה, להגיע לאתר הנבחר ולהפעיל שם את מערכת השמע. כל נקודה במסלול היא תחנה מסומנת במפה. אפשר לטייל לפי סדר התחנות, אך ניתן גם להתמקד במקומות נבחרים ולהתאים את הסיור לזמן שעומד לרשותכם. אפשר לשמוע את הסיור בשטח בכל מכשיר המנגן קבצי MP3 באמצעות אוזנייה אישית, או ברמקולים ניידים שמחוברים לנגן ומאפשרים האזנה קבוצתית. שימו לב, צליל יחיד מסמן אתנחתא בתוך הרצועה. לאחר הצליל, מומלץ ללחוץ על מקש ההשהיה, פוז, ולהתארגן בהתאם להנחיות. צליל כפול מסמן את סוף הרצועה. אחריו יש לעצור את המכשיר ולהפעיל אותו שוב בתחנה הבאה של הסיור. תוכלו להתחיל את הסיור בכל תחנה שתבחרו. מגיעים לאתר ומפעילים את המכשיר ברצועה המתאימה. מומלץ לעיין במפה, אה? תחנה מספר 1, כיכר השעון. נתמקם בצד הצפוני של הכיכר. ברוכים הבאים אל יפו העתיקה. הסיור יוביל אותנו אל הפינות הקסומות של העיר שהייתה פעם מוקפת חומה. כערים קדומות רבות בעת העתיקה, הייתה העיר יפו מוקפת חומה, וכאשר השתפרו תנאי הביטחון לקראת סוף המאה ה-19, נהרסו החומות, והעיר החלה להיבנות גם בשטח שמחוץ לחומותיה. אנו נמצאים בכיכר הידועה בכינויה כיכר השעון. הכיכר שבה אנו עומדים הייתה כיכר מרכזית בעיר שמחוץ לחומות, אשר ריכזה אליה את מוסדות השלטון וחיי המסחר. הביטו מערבה לכיוון הים, אל שורת החנויות בעלות הפתחים המקושטים. חנויות אלו, המסנות את הקצה הצפוני של יפו העתיקה, נבנו על תוואי החומה הטורקית, ומאחוריהן עברה הדרך הצבאית של הצבא הטורקי שנועדה להגן על העיר. אחרי כיבוש יפו על ידי נפוליאון ונסיגתו ממנה בשנת 1799, נותרו ביצורי העיר ובתיה הרוסים. שיקומה של יפו, לאחר כיבושו של נפוליאון, נעשה על ידי שני מושליה הבאים של העיר. השליטים העותומנים, מוחמד פשה אבו מרק ומוחמד אגה אשמי, הזכור בדברי ימי יפו כאבו נבוט, המושל התקיף של יפו בתחילת המאה ה-19. כהכנות למרד נגד מושל אקו, חיזק אבו נבוט את ביצורי העיר ואף הקיף אותה בחפיר, מעין תעלה עמוקה שנועדה להגן על המצודה. נביט על שורת החנויות המערבית. נפנה את המבטים צפונה אל הקצה הימני של השורה, לעבר מבנה האבן בעל הקשת הגדולה. במקום זה ניצבה המצודה שנועדה להגן על העיר. מסביב למצודה, כמו מסביב לחלק מחומותיה של העיר, היה חפיר עמוק, ואף הכיכר שבנו ניצבים כעת נבנתה על תוואי החפיר לאחר סתימתו. נפנה את מבטנו מזרחה, ונראה בצידו השני של הכביש מבנה בעל 4 עמודים גבוהים. כפי שהזכרנו, לקראת סוף המאה ה-19, החל תהליך היציאה מהחומות. כחלק מתהליך זה, נבנה מחוץ לחומות גם המבנה בעל העמודים שלפנינו, אשר שימש כבית הממשל האוטומני, הסראיה אל-ג'דידה. ממבנה זה נותר רק אגף אחד עומד על טילו. צמוד אליו אפשר לראות את בית המושל של אותה תקופה, על מרפסותיו החיצוניות היפות. מבנים אלו מסמלים יותר מכל את תהליך ההתחדשות של יפו בסוף המאה ה-19. מדוע אם כן אנו רואים רק שרידים ממבנה חשוב ומפואר זה? הסיבה היא שבמהלך מלחמת השחרור שימשה הסראיה כמפקדת הלוחמים הערביים ופוצצה על ידי אנשי הלחי בינואר 1948. לפני כמה שנים שוחזרה חזית בית המושל והחלק שנותר מבית הממשל. לאחר שיפוצו של המבנה על ידי ממשלת טורקיה, נבנה בסראיה המרכז לתרבות טורקיה בישראל. נפנה עתה את תשומת ליבנו למגדל השעון, המבנה שהעניק לכיכר את שמה. כחלק מהשאיפה העותמנית לשלב את המודרניזציה והקדמה באימפריה, ולכבוד ציון 25 שנה לשלטונו של הסולטן עבד אל-חמיד השני, הוקמו כמה מגדלי שעון בערים שונות בארץ, וביניהם ירושלים, חיפה ועוד. אנחנו רואים כי אף ביפו הוקם, בתחילת המאה ה-20, מגדל שעון מפואר לכבודו של הסולטן. ומי מימן את השעון של המגדל? בבנייתו תמכו גורמים רבים, ערבים ויהודים כאחד, וביניהם גם משפחת מויאל, משפחה יהודית עשירה. מסורת המשפחה מספרת שליוסף מויאל הייתה חנות בכיכר, והוא היה האדם היחיד בסביבה שהחזיק בשעון כיס, כבוד גדול באותם ימים. כאשר נחנך קו הרכבת בין יפו לירושלים, רצו הנוסעים להספיק לעלות על הרכבת הקרובה, ולכן פנו אל חנותו בשאלה פשוטה, מה השעה? זה קרה שוב ושוב, ומשקצה נפשו בשאלות החוזרות ונשנות, תרם כסף להקמת השעון כדי לאפשר לכולם לדעת מה השעה בכל עת, השעונים שעל המגדל הותקנו ותוחזקו על ידי השען משה מוריץ שיינברג, שמוצאו מרומניה. משה פעל רבות לקידומו של הרעיון הציוני, יזם בניית חנויות ביפו, והיה מעורב בעסקאות רבות לרכישת קרקעות עבור היישוב היהודי בארץ. אם נתבונן במגדל הבנוי אבני קורקר, נופתע לגלות כי הוא בנוי משני חלקים בעלי סגנונות שונים. החלק העליון בנוי בפשטות בהשוואה לשתי הקומות התחתונות, שהן מעובדות ומושקעות יותר. בראש המגדל נקבעו שני שעונים. אם תבואו בשעה שלמה, עגולה, תוכלו לשמוע את צלצול השעון. הכיכר הייתה מקום הומה אדם, ושכנו בה שווקי ירקות, בתי קפה, שוקקי חיים, חלפנים ומגידי עתידות. תפקיד מיוחד נועד ללבלרים, הלא הם כותבי הבקשות בכסת הדיו עבור פקידי השלטון שישבו בסריה. אם רק נעצום לרגע את עינינו ונקשיב, אולי נוכל לשמוע את רעש הכרכרות מסביבנו, את קריאות הרוכלים והתגרנים בשוק. נפקח עיניים ונזכור כי גם היום במרחק מטרים ספורים מהכיכר, מתקיים שוק ססגוני שאליו נגיע לקראת סוף סיורנו. כיכר השעון הייתה התחנה המרכזית של אותם הימים, וממנה יצאו שלוש דרכים ראשיות. דרומה לעזה, דרך רחוב יפת, הוא רחוב עג'מי לשעבר. צפונה לשכם, דרך רחוב רזיאל, הוא רחוב בוסטרוס לשעבר. ומזרחה לירושלים, דרך רחוב בית האשל, הוא רחוב סיקסיק לשעבר. בדרכים אלו נעו בהמות המסע, העגלות והדיליג'נסים. נסו נא לדמיין את הרעש וההמולה, את עולי הרגל לארץ הקודש, תושבי יפו ושאר מבקרים הרוצים להגיע למחוז חפצה. נחצה את הכביש מערבה, נלך לקצה הצפוני של המדרכה ונעצור מול הבניין הימני שבסוף שורת המבנים. המבנה שמעליו קשת. שם נאזין להסבר הבא.